fammi di bravo. Ayahas le doa mi bao, ze inyan yesodi meo. גם בפרשנות וגם במחשבה. מצד אחד, מה שמסופר בתורה על קריאת הנצורות, מה שמסופר בתורה על מעמד הר סיני, ומאידך כל מיני חטאים שכשלומדים אותם כפשוטם הם מעוררים בעיה גדולה. אז נכון ש בית האב של העניין הזה הוא מה שכתוב בכוזרי על חטא העגל, הגדול מי שחטאיו ספורים וכו' וכו'. אבל כשאנחנו באים ל... זאת אומרת, שאם אפשר לספור את החטאים, אז זה עצמו מעיד כבר על גדול, לדור נורמלי, לאדם נורמלי, איפה יהיה מקום לכתוב את כל החטאים. הבעיה היא אבל על המשקל ועל ההדגשים. כמובן שיש גם להבדיל בין שני המחזורים של החטאים, בין המחזור של דור יוצאי מצרים עד לגזירת המרגלים והדור החדש. ויש גם כמובן הקבלה לזה, הם שאלו מים, הם שאלו מים וכו' וכו'. על כל פנים, אנחנו מכירים את הביטוי על דור המדבר כדור דעה. והשאלה היא, אנשים שזכו למעמד כמעמד הנבואה, מה יש להם עם בצלים ושומים ואבטיחים ואפילו מאכלים כאלה גסים והמוניים לעומת המן וכו'. גם בשיטות המוסר וגם בחסידות נתנו לזה משמעויות הרבה יותר מעודנות ובדרגה יותר גבוהה מאשר התפיסה הפשוטה המונית. אלא יש פה כמובן הבדלים בהדגשים בין בעלי המוסר לבין החסידות, אם כי הם נכון ועובדים קצת זה לזה, אבל בהדגשים שונים. הקטע הראשון הוא מהספר תורת אברהם של רב אברהם גרודז'ינסקי, כבר סיפרתי עליו שהוא היה משגיח בסלבודקה שב... ליד קובנה, והוא נהרג בגטו בקובנה בתש"ג. היה גם בארץ ישראל. גדולתו של דור המדבר הייתה לא רק בזה שהגיעו כולם למדרגת הנבואה, אלא שקיבלו את התורה מפי הגבורה, דבר שלא היה רק פעם אחת בבריאה. מה שדיבר על שם מים פנים בפנים, הלא הייתה מדרגה יותר גדולה מנבואה, כי פרחה נשמתם על ידי זה. זה לא קרה לשום נביא בנבואתו. מדרגה זו אינה עניין לשעה. זאת אומרת, זה לא היה רק דבר שחלב, רק דבר נצחי הוא. כי מי שזכה לרוח הקודש פעם אחת בחייו, הלא איש אחר הוא גם אחר ירידתו, כל שכן מדרגה רמה כזאת, וחזל אמרו כי דור זה לא שלטה בהם רימה גם לאחר מיתה, גם הגוף שלהם נשתנה, והיה כאין נשמה, כל שכן הנשמה שלהם, ולכן קראו אותם חזל בשם דור דעה, כי רק דעה הייתה מהותם. אחר שנדע את כל אלה, יפלא בעינינו אותו חטא של בשר תאווה, לא רק מצד האמונה, אלא גם מצד התאווה, אף כי לא היה רצון של אכילה דבר אסור, כי מן השמיים ביקשו שיותן להם, אז ההנחה היא שמן השמיים לא ייתנו דבר אסור. אבל כמה הוא המרחק מנבואה לאכילה גסה, כל המדרגות של הברייתא דרבי פנחס בן יאיר, פרי שהוא טהרה וגם קדושה, הלא הן רק הקדמה לרוח הקודש, וכמה רחוק הוא רוח הקודש מנבואה, רוח הקודש אפשר להשיג גם היום, ובכל מקום, כמובן בתנת ואליהו. ונבואה הייתה רק בבית ראשון ומעט בבית שני, וגם אז רק בארץ ישראל. ואדם שהגיע כבר למדרגת נבואה ועוד יותר הרבה איך יחבוד בבשר. אגב, הקטע די אופייני לצורת החשיבה והניסוח של בעלי המוסר. מי שאיננו אמון על השיטה היה אומר פשוט, איך בני אדם שהגיעו למדרגת הר סיני מבקשים בשר תאווה? מה הוא עשה? הוא הלך וניתח, והלך וניתח, כי בעלי המוסר, כל פעמים, בעלי המוסר מביתו של רבי ישראל מסלן, למדו לקחת דברים שנראים די שגרתיים, ולנסות לנתח אותם, ולראות שכשאתה עובר עליהם בצורה פשוטה, איך את הייתה לא מרוחים בכל מיני משקלים שלהם. לדוגמה, לדוגמה משיחה בעל פה שלא בא זכרה בכתובים. הרב אוטנר, בעל פחד יצחק, היה קרוב משפחה, הוא בן דודו של רב צבי יהודה. זאת אומרת, אשתו של רב צבי יהודה, חווה, הייתה אוטנר לבית אבי, היו בני דודים. ומתוך כך הוא היה גם מקורב לרב קוק. אבל הוא עצמו היה יליד חניך סלבודקה, למד בחברון, בחברון העיר. ופעם אחת הסבא מסלבודקה שאל אותו אם הוא ביקר אצל הרב קוק. אז הוא אמר, כן, ביקרתי, לא ראיתי כלום. אז הסבא, וכאן זה דוגמה אופיינית, אמר לו, מה פוש לא ראית? בוא תספר לי. אז הוא מספר, באתי שם, זה היה בשעות הצהריים, ההקדש היה יותר גדול ממה שעכשיו. היה מלוכלך שם על השולחן עמדה כוס חלב, והמין תפילין, דיבר עם איזה זקן אחד, הרבה תכנסה. הוא לא היה רגיל לזה. סיפר לי אגב אחד מרבותיי שבא מחוץ לארץ והוא נכנס לשם למרכז, מרכז דאז, הוא אומר, המשגיח שלנו בליטה עוד מזרקקת אופשפיגלן, זאת אומרת אפשר היה לראות בראי את עצמו בנעליים המצוחסכות שלו. הייתה הופעה מכובדת, בא לפה. אז מה אני יכול לדבר איתם? בערך כך, הרב אוטנר היה יהודי מצוחצח. אני עוד זוכר לך, אבי, את שאתה גילית אותו באליהו הנביא ונתת לו עלייה כשהוא ישב עם הטלס ככה ואתה אמרת, יעמוד מורנו. הוא ברצה שלא יגידו לו אותו ואתה גילית אותו. על כל פנים, אז הוא היה יהודי מיוחד במינו ומצוחצח. ובא לשם, אמר לסבא, בוא תראה שאתה לא ידעת מה לראות. אתה באת אליו היה בערך 11 ביום. אני מספר לך רק מה שאתה אומר לי. ואתה מצאת כוס חלב על השולחן. הרב היה מתענה כל יום עד מנחה גדולה. כי הוא ישב בתלית תפילין. זאת אומרת, בבוקר היה גומר להתפלל, היה נכנס לחדר הקטן, ויושב ועוסק בתורה עד הצהריים, עד מנחה גדולה. ואז היה מתפלל מנחה גדולה, ואחר כך היה מתפנה לעסקי בית הדין, לעסקי הרבנות וכו' וכו'. מצאת אותו יושב, מדבר עם יהודי, כבד שמיעה, זה היה רב בורחוב הזקן, שהיה תלמיד חכם גדול, וישבת ודיברת איתו בלימוד, מכיוון שהוא היה יהודי כבד שמיעה, אז בכל רם הוא היה צועק לו והיה מקשה לו את הרצח. הרבנית נכנסה כמה פעמים, מה מתברר? שסטורס, סטורס היה מושל הצבאי של ירושלים, ראשה מרושה, והוא בא לדבר עם הרב, והוא חיכה, אז הרבנית נכנסה, אמרה, ההוא רותח פעם שנייה, פעם שלישית. פעם שלישית, כי הזקן לא שמע מה שהרבנית מדברת. פעם שלישית הזקן הרגיש שנכנסים ויוצאים. אז הוא שאל מה? אז הרבנית אמרה, אז הוא קם בעלה. אז אמר לו, הרב, ירגיע תפוזיך עלי. אז אתם הולכים לבד, אני לא אמרתי לכם ללכת. ואז הוא הלך. אמר לו הרב, אמר לו הסבא מסלבודקה להוא. באת אצל רב ראשי. ראית אותו שהוא יושב בתענית ועוסק בתורה. ויושב עם תלמיד רחם זקן, ולא אכפת לו לא מסטורס ולא משום דבר אחר, רק בפני כבוד התורה. ורק אחרי פעמיים שלוש הוא מתנצל בפניו שהוא לא אומר לו ללכת, עד אתה זוב את הגוי הזה. אז ראית כבוד התורה, ונדוס היסט נית גזן, וזה נקרא שאמרת לי שלא ראית שם כלום. זה גם בן דוגמה. הוא לקח את הדבר וניתח אותו, והראה לו את המרכיבים שלו. בדיוק בקטע שלפנינו. אחד היה אומר, רוח הקודש אתה בא, הוא אמר רגע, רוח הקודש. כמה זה רוח הקודש מנבואה? ואיך מגיעים לרוח הקודש? על ידי שעוברים את כל הדרגות של מסילת ישרים. ומסילת ישרים כולל פרישות, ופרישות זה לא לאכול בשר ולהיות קדוש. ואחר כך מגיעים לרוח הקודש. הוא אומר, רוח הקודש לנבואה, יש עוד כל כך הרבה מדרגות. אז ממילא אתה מבליט את הפער. זאת אומרת, הוא לא הוסיף שום דבר, הוא רק העמיד את הנתונים בפרופורציה נכונה. ואז ממילא יוצא לך שבני אדם שהגיעו למדרגה כל כך גדולה, כמו נבואה בהר סיני, רוצים צ'יפלס, פרשר, שרוצה חד מנה טובה, איך זה יכול להיות? אך לדברינו יובן הדבר. כי הכוונה של קדושים תהיו היא להיות תלמיד חכם לא קדוש כמלאך. התורה ניתנה לאנשים לא למלאכים. ואם בכוח אנושי הוא לעלות גם למדרגה של קדושה ממש, להיות כמשכן ומזבח עד מדרגה של מרכבה, כי אומרם האבות איננה מרכבה, אין לו להישאר במצב זה, כי אז איננו אדם, ולא לא ניתנה התורה. אלא דרך אמר הקוצקר, ואנשי קודש תהיו לי. אתם תהיו לי אנשים עם קדושה, לא תהיו לי מלאכים. אלא דרך עלייה שלו הוא לרד מקדושתו. אי אפשר ללכת עם הר סיני כל הזמן. אלא להיות איש, תלמיד חכם, וזה היה דרך הנביאים שלא עמדו כל הזמן במדרגת הנבואה, אלא הכינו עצמם אליה בשעת הנבואה, ואחר כך חזרו להיות אנשים כרצון התורה. לפי זה אין להבין את הנהגת השם עם דור המדבר. אחר שקיבלו את התורה שלא ניתנה למלאכים רק לאנשים, הייתה הנהגת ההשגחה עם אנשים האלה כמו עם מלאכי מעלה, לגן שמיים מחלו, מבהרה של מים שתו, העננים כיבסו את בגדיהם, גשמיות היותר אזרחית נעשתה מרוחניות. אתם שמים לב איך הוא הבליע פה הסבר על הדרך של הרב דסלר. מה פירוש מן בבירה של מרים וניקוי יבש עם גיהוץ צמוד? הפשט הוא שגם דברים, מה זה עננים של שמיים, מה זה בר של מרים? זאת אומרת שגם הדברים היותר גשמיים קיבלו מימד רוחני. זה מה שאומר, הגשמיות היותר אזרחית נעשתה מרוחניות. חיים כאלה, איך מתאימים הם עם תורתנו הקדושה? חז"ל אמרו הכל מודים בעצרת דבינה לכם, מה איתה עם היום שניתנה בו תורה לישראל? שונה מכל שאר המועדים שיש בהם כולו לשם מוחציו לשם. אז הוא שם שונה מצוינת. אם היו שואלים אותנו, היינו אנחנו היום, יום טוב של פסח, יום טוב של סוכות, חצי לשם, חצי לכם. אולי כולו לשם. אגב, איך פרשו בקוץ? חצי אל השם וחצי אל החבר, תמיד אנחנו עושים ככה. הוא אמר ככה. זאת אומרת, שאתה עושה ככה, אז אתה אומר, כל נקודה מובדלת, חצי אל השם, חצי אל החבר. כשאתה עושה ככה, אז אתה אומר, זה סימטרי, כל נקודה כאן מתאים לה. באותה נקודה, חצי אל השם וחצי אל החבר. זאת אומרת, זה ממש אותו רעיון, רק הוא עשה את זה בצורה של צורה כזאת. על כל פנים, למה דווקא בשבועות, שהוא חג הכי רוחני, דווקא שם אמרו את היסוד של כולה אבא בונו דמיד אליכם, שהאגלה טילטה, איזה מין כזה, צ'יקן סטוב אחד כזה. בדור זה, רק בשביל התורה, בדור זה הראשון לקבלת התורה, לא יהיה רשום שייך לחיים שלכם כולו לשם, אלא שחיים אלה הכשרה היו, הכשרה של קדושה הראויה לדור התורה, זה באמת רק תקופת מעבר. נחיצות הכשרה זו הבינו דור דעה וקיבלו את המן באהבה, אף כי כמה חלקי תורה חסרים על אותו. כל העניין של ויה מחנך הקדוש בטל באכילת מן, כי הרי המאיים יצאו לפנסיה, כי מכניס ואינו מוציאו. אם רצו לקיים מצווה זו של מחנך הקדוש, הוכרחו לקנות ירקות משכני אומות העולם, מכיוון שלא היה להם אוכל שגשמי, ומצוות רבות כאלה חסרו להם. בכל זאת קיבלו מדרגת קדושה באהבה כדי להכשיר את עצמם להיכנס לארץ ישראל, ששם יחיו כבני אדם ויקיימו המצוות התלויות בארץ. בתקופה יותר מאוחרת אמר הרב נחמן ברסלב, ארץ ישראל, הפשטנו ארץ ישראל יחד עם דורות הביוב שלהם. ארץ ישראל זה כפשוטו. אך תעבור שנה תמימה ביותר, אנחנו היומנים עכשיו בערך בסוף סיוון של השנה השנייה. מדוע? כי מה קורה בתחילה בפרשה הבאה? מבחינת דוח הדרבים. מיכאל, יש לנו לוח זמנים, מה כתוב שם אצלך? מתי שלחו אותם רגליים? בחפתת בסיוון? כי הם חזרו בערב תשעה באב, זה היה 40 יום. זאת אומרת, מה שכתוב אצלנו בפרשה, נוסעים אנחנו אל המקום, אנחנו נכנסים, היה לקראת סוף סיוון של השנה השנייה, אז הם למעלה משנה כבר מתכוננים, וכבר עמדו להיכנס לארץ, מצאו את עצמם מוכשרים לקיים התורה שניתנה לאנשים, וביקשו שייתן להם השם בשר לאכול. רק רגע, אנחנו נכנסים לארץ ישראל, אנחנו לא התרגלנו להיות יהודים נורמליים. אנחנו רוצים לאכול בשר, לא מפני שיש לנו תאווה לאכול בשר, יש לנו תאווה להיות יהודים רגילים. אנחנו יותר מדי שמימים. זה לא מתאים לארץ ישראל. ארץ ישראל צריכים להיות יהודים כיפשו אותו. כן. סליחה, לא הבנתי. זאת אומרת שמשה מת וישוע מכניס כי בא דור חדש, אתה מתכוון.
לא, זאת אומרת שכאילו הם נקודה סורית, נכון, נשאר בדרכה הזאת של הנבואה, ומה השלב שמסתדר בנבואה?
זה יפה מה שאתה אומר, אם כי כמובן צריך לצרף שפרשת אלדד ומידד, יש לה פה צד לשוני אחד כל כך חמוד. מה? יופי, נו, איך זה עובד? איך זה עובד? הרי תשים לב, איך זה מתחיל מההתחלה? האספסוף, זה מתחיל אספסוף כזה, ואחר כך כתוב אספה ל-70 איש, ואחר כך עם כל דגי הים יאסף להם, וימנעו ולא יאספו, וכל הסיפור הזה, ויאספו את הסלב, אשר אסף 10 חומרים. זאת אומרת, איך אתה יכול מצד אחד לעשות שיהיה, יתנעו ולא יאספו, דברים לא יפסיקו, ומצד שני, בקיצר, כל החיים של בני אדם נעים בין ולא יספו לבין הסוף המסורה חמורים. זאת אומרת, האספסוף הזה, האסיפה הזאת, ולכן אספה לי 70 איש מזקני ישראל וכו' וכו'. הבעיה הייתה של המתח הרוחני בין השניים. אבל הם עוד לא ביקשו לבטל את המן לגמרי. הם רצו רק רגע, אנחנו צריכים תקופת הסתגלות. אבל להוסיף על זה גם מאכל אדם חפשו עד מאוד. אלא אם כך, אז מה באמת הייתה הבעיה? החטא של...
סליחה. המסעדה אין את ניסו. איפה? אני קדם את הילה מובלת, אני קדם את מאוד.
אחרי 40 שנה. תראה, הייתה בעיה של...
פעם שלנו, חברנו וצוננו.
יפה מאוד, אני מסכים איתך. אבל זה אמור היה להיות... המקור של נניח גז, המקור של חלב, הם לא רצו לחסל את הענף שעליו הם יושבים. אם אתה תיתן מנה אחת לכולם לאכול, אז ביום אחד כל הצון ייעלם, ועוד פעם לא יהיה להם מה לחיות. זה היה קרן שהיו מוכרחים לשמור אותו. על כל פנים, אם זאת הייתה הבקשה שלהם, אז מה הייתה הבעיה? החטא שלהם היה במה שתראו מעט בחשבון. זה עוד פעם, הגרסה של בעלי המוסר, שביקורת אחת קטנה, טעות של כמה שעות או של יום אחד לא יותר, כי עומדים היו להיכנס מיד לארץ ולכת זה. מפורש פה, משה אומר, נוסעים אנחנו אל המקום, אוטוטוט אנחנו נכנסים. שקיעה כזו קרה תורת תאווה, כי למה שגו בחשבון? אין זה רק שנשאר בקרב ליבם שמץ של תאווה שעל ידה באו לידי טעות. כמובן ניתוח אופייני לבעלי המוסר. זאת אומרת, האידיאולוגיה הייתה נכונה, וגם הטיעון היה טוב. השאלה הייתה מה היה המניע התת-מודעי, מה מלמטה עזר? חתיכת בסמוך על אופן לקצוץ את הפולקה, יהיה מה זה טוב. כי השוחד יעבר פיקחים. ומה נפלא הדבר שחזל קוראים את החטא הזה בשם של גאווה, לא תאווה. כי רש"י מביא את הכתוב, מאסתם את השם אשר בקרבכם, אם לא שנתת שכינתי ביניכם, לא גבה לבבכם להיכנס לכל הדברים הללו. מה שייך פה הגאווה הזאת, ההחשבה העצמית הזאת? תאווה זו באה ממקור הגאווה, שגבה לבבם לחשוב, כי הוכשרו כבר לקיים תורה ראויה לאנשים, והגאווה באה בשביל השעת השכינה שהייתה בהם, וחשבו כי הצדק איתם. ולכן באו לכלל טעות. חטא כזה ראוי לדור דעה, אי אפשר לדור אחר לחטוא כמוהם. זאת אומרת, זה חטא מדוקדק מאוד. מצד אחד הם מרגישים שהם במדרגה גבוהה, כי יש להם שכינה, ואם יש להם, הרי למה שכינה? אז כתוצאה מזה יש מחשבה עצמית, והחשבה עצמית, אז אני יכול כבר להתמודד עם המורכבות הזאת, והמורכבות הזאת היא... בארץ ישראל אתה צודק, רק למה אתה רוצה להקדים לעשות? הספסוף של דור דעה אולי בקושי יכול להיות גדולים של דורות אחרים. מזה יובן מה שאמרו, כי פרשת ויהי בנסוע שלא במקומה היא באה. ולמה נכתבה כאן? כדי להזיק בין פורענות ופורענות. מה הייתה פורענות? פורענות של ויסעו מהר השם. מה כתוב בקריאת ים סוף? ויעשה משה. בעל כורחם היה צריך להסיע אותה. מדוע? שיושבים על הים, לוקחים כסף. למה לא כתוב ויעשה משה את ישראל מהר סיני? היה צריך להגיד, גמרת, לא רוצה לעזוב את הר סיני. הר סיני? הביתה. נוסעים. זאת אומרת, באיזה מקום שהוא? חזל שמעו במילה ביישוב שלא הייתה תלונה, שלא היה איזה ניסיון לעכב. אתה יודע מה? אנחנו שנה פחות 10 ימים, בוא נגמור עוד 10 ימים, נגמור שנה בהר סיני. למה אתה מחזיק אותנו כל כך הרבה? ביישוב מהר השם כתינוק המורח בבית הספר. ופורענות שנייה של מתוננים כמובן בתוספות. עכשיו התוספות לשבת. אשר לכאורה אי אינם שווה, קושייה טובה. אני לא אדבר עכשיו, זה סוגיה בפני עצמה, על הצד הגרפי הזה של ויהי בנסוע אהרון, איך זה מסתדר. אז שבצד השני יש פורענות, אנחנו שומעים, מתעוננים, כך, כך, רוצים לאכול בשר. מה היה בהתחלה? נו, איזה טענה מאוד מאוד דקה לאנשים ברמה. מה ברחת מהר סיני? מה, קודם כל, אני לא מבין. בפרשה שלנו כתוב שהיה שבח של בני ישראל שהם נסו רק על פי האדם. האדם מתרומם. מה היו צריכים לעשות יהודים? יהודים שהיו נשארים לשבת כשהאדם מתרומם הם יהודים מורדים. הטענה פה למה לא נתת הנחה? אוי, צריכים לעזוב את הר סיני. אז מה בין טענה כל כך עדינה לבין מתעוננים אין התאמה? אז למה אומרים שזה פורענות וזה פורענות, ואתה שם באמצע סוגריים? פורענות ופורענות צריך שיהיה איזשהו מכנה משותף. אבל לפי התשובה שלו זה טוב מאוד. אשר לכאורה אין עניינם שווה, אך לדברינו שווים הם מהשני העניינים הזה. שקל היה אצלם לישא ממדרגה של קדושה, כדי לקיים מצוות השם, כי גם שם נעשו על פי השם, והכתוב משבחם בשביל זה. ויחד עם השבח היה בזה חטא, במה שנעשו בקלות מהר להר השם. וכן כאן ביקשו לקיים את התורה כראוי, אך נעשו בקלות, מדרגה של קדושה המכשירה לזה. מזה אנו למדים שני דברים. האחד, כי אין לאדם למהר לעזוב את ההכשרה של פרישות ושל קדושה, טרם ידע ברור כי מוכשר וכראוי. ההקדמה של יום או שעות כבר גאווה היא, תוכל להביא גם את האדם היותר גדול לידי תאווה וחטא חלילה. והשני, כי מעלה של קדושה אינה דרך רק עיצה. לאחר שישלים האדם את העיצה, אז עליו לסור מקדושה ולחיות כבני אדם, או לעשות הפסקות כדרך הנביאים בירידה ועלייה וחוזר חלילה. כל אחד כפי מדרגתו ישתתף, שלא, דברים נועזים, שלא תהיה המדרגה של קדושה למצב קבוע אצלו. כי דרך התורה היא להיות תלמיד חכם, היינו אדם, אך ברום המעלה פרוש נשאר בני אדם בכל הנהגת החיים, אך גם הפרישות אינה מלאכיות, אלא אנושיות, כי לאנשים ניתנה תורה. ומשהו בכיוון כזה, יש לאחד מבעלי המוסר בין ימינו, זה הרב וולבג. הרב וולבג יהודי שחי היום, הוא מנסה להחיות, כן לבד משם. לא שומע. שמה? אדרבה, זה עולה בקנה אחד מצוין. בפשטס, אותם אנשים, אלה האנשים רצו את הנורמליזציה, ואחרי שהם חתו את הזבן כזה, הם אמרו שאנחנו עוד לא מוכשרים, אז אנחנו מבקשים להישאר במדרגה רוחנית במדבר. זאת אומרת, הם ביקשו להישאר במדרגה רוחנית, הרי כך כאן גם מסבירים את הנגיעה של המרגלים, שארץ ישראל צריכה להגיע עד לרגל, והם כולם אנשים ראשי בני ישראל, הם רצו להישאר במדרגה של ראש, לא רצו להוריק את זה. הם קיבלו את הסניטה הזאת ומכאן הסיקו את המסקנות. נכון, רגע, הוא גם גיש של קרייסברג. על כל פנים, אז זה דוגמה של יהודי בעל מוסר, שיש לו את הפוליש האירופאי, השוודי שלו וכו' וכו', וגם הוא הלך בכיוון הזה. המשחק האהוב ביותר על תינוקות הוא מחבואים. מישהו מתחבא, והתינוק מחפש אותו. ומה רבה צהלתו כאשר הוא מוצא אותו. אחר כך נראה איך חסידס ממש באותו משל השתמשה. במשחק זה בא לידי גילוי מצב וגם כוח יסודי באדם. דברים רבים מחוסים מעינינו, אם בעולם, אם בתורה, ומסת נפשנו לגלותם. לגילויי נסתרות אלה מתמסר הלמדן בתורת הנגלה, המקובל בנסתר, ואיש המדע במדעו. והמון נסתרות ישנם באדם עצמו ובעבודת הבורא שלו. ברצונו להכיר בורו, אבל איך הוא במה יכירו, והוא רוצה לעבוד עבודה אמיתית, אך מהי הדרך בזה? אם תבקשנה ככסף וחפרונים תחפשנה, חפש במחוי, אז תבין יראת השם ידעת אלוקים תמצא. היודע באוצר התמון באיזה מקום, לא יחזור לעצמו תורח ועמל, יחפור ויחפש עד שימצאו. הרוצה להרוויח כסף, שם ימים כללות ויערוך נסיעות עד סוף העולם כדי להשיג מבוקשו. כך יש לחפש ולבקש יראת שמיים. האמת לעולם אינה מונחת על השטח. לפעמים מוכרחים להתרומם כי ברום ובגובה ימצאו, ולפעמים על המחפש להביא כי דווקא בעומק היא תתגלה. ניקח למשל את החטאים של דור המדבר כגון המתרוננים והמתאמים פרשת בעלותך. מי שמוריד את הפרשה אל המישור שבו הוא עצמו עומד, יתפלא על הדור הזה. איך לאוכלי המן יתחשק רק לאכול קצלים ואבטיחים? אז יתמה לו שאנחנו היום עומדים במדרגה הרבה יותר גבוהה מהדור ההוא, רק לא יבין מה התורה רוצה ללמדו בסיפור כזה. כמובן גישה זו מופרכת מעיקרה. להבין סיפורי התורה עלינו לדעת כי הדורות האלה עבדו במדרגות נעלות עד מאוד, וכדי להבין את מעשה וגם חתם אנו צריכים להתרומם מעל מצבנו עד. כלל גדול הוא אצלנו, החטאים של דור המדבר קשה לנו להבין. אם נרצה לקבל מושג מה מהם, עלינו להתבונן במצבנו במוצאי יום הכיפורים. זו דוגמה יפה מאוד של בעל מוסר. אחרי התעלות כזאת ביום שלם, כיצד יוצאים ממנו? אם בריקוד, האם זה מתוך שמחה על מחילת העוונות, והאם זה פריקת עולו של היום הקדוש? וכאשר יושבים לאכול, האם ניכרת עוד קדושת היום בשיחה, באכילה ובברכות, או האם כל הסעודה עומדת בסימן של פריקת עולו של היום הקדוש? ולמה אז פריקת העול? שקשה לנו להחזיק מעמד רב במצב של התעלות. וכאן נפתח לנו ישנם קטן להבין קצת את חטאי הראשונים. זכרנו את הדגה שנאכל במצרים חינם את הגישויים ואת הבטיחים ואת החדשים ואת הבטיחים ושומים. זה לא היה תאבון פשוט לדברים אלו, אלא ביטוי לרצונם לרדת מהמצב העילאי של אוכלי המן שהיה לחם אבירי, לחמן של המלאכים. ובלי ספק היו בו סגולות נפלאות, הרי לא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן. ירגישו שאין להם עוד כוח לעמוד במצב מוכני כזה. מספיק יום כיפר, להיכנס כבר נורמלי. איך באמת, לפי מחשבה פנימית, התגברה היהדות על הבעיה הזו של יום הכיפורים? תנסח את מה שאתה אומר. מה קורה ביום הכיפורים? ביום הכיפורים כל העולם קדוש, ולכן הולכים בו חלוצי נעליים, כי האדמה כולה היא אדמת קודש. אי אפשר לבוא מות במתח כזה 24 שעות, אז נכנסים לטריטוריה מצומצמת קדושה לסוכה. לפי מה שאתה אמרת יתד לסוכה, אני יכולתי גם לאכות מצה הזה. אני יכולתי, למה לא? למה לא? אם הכוונה היא לעשות מצווה, אני יכול לחפש אני לתת לו צדקה. למה לא אומרים, נלך ונראה אם יש חיטה שמורה? זאת אומרת, יש מהות בין יום הכיפורים לסוכה. כי מה שיום הכיפורים כל העולם עסוקה בתוך שבעת ימי החג, זה יום כיפר קטן. ולכן באמת יום הכיפורים זה תשובה מהירה וסוכה זה תשובה מהירה, זה לא סתם איזה עצמדה לזה. זאת אומרת באמת אי אפשר לעמוד במתח של יום הכיפורים, ואז מצמצמים את זה בין הדפנות של הסוכה. יען מאסתם את השם אשר בגיכם אם לא שנתתי שכינתי ביניכם. שוב ישתמש באותו יסוד של רשי, לא גבל לבבכם להיכנס לכל הדברים אלו. חטאים שנולדים ממצב של השעת השכינה אינם דומים לחטאים שלנו. מי שניחון בכוח הדרישה מתרומם כדי להבין סיפורי התורה, ואז הוא יכול להבין עניינים סתומים ועוד השם. מי שאין לו כוח זה מוריד סיפורי התורה אל המישור שלו, ואז אינו מביא מהם כלום, ועוד יתפלא על שהתורה מביאה סיפורים כאלה. כל גילוי נמצא ברום או בעומק, ולעולם לא ימצאו במישור השטחי. כך הוא בבריאה, בתורה ובכל ענייני האדם. דוד המלך עליו השלום מתפלל, פלטה נפשי ממיתים מידך, השם ממיתים מחלת חלקם בחיים, וצפוניך למלא בדנם. אנשי העולם שחלקם בחיים הטבעיים ממלאים בדנם בצפוניו של הקדוש ברוך הוא, אינם מרגישים כי האוכל שהם זוללים ומה שהקדוש ברוך הוא זן את העולם כולו בטובו בחן, בחסד ורחמים, והם מבלים את חייהם בדברים צפונים מבלי לגלות מומה מכל הצפון בעולם. דוד המלך עליו השלום אמר על אותם הנאות גופניות עצמם, אחרי שהצפונה, הצפון מלא את הבטן, אני בצדק אחזה פניך, אשבעה בהקיץ תמונתך. דהיינו, אגב, הביטוי הזה, אשבעה בהקיץ תמונתך, איך יקרה לפרשה שלנו? ותמונת השם יקיץ. מה שאמרו על משה, הביאה פה דוד כמשאלה. כבר סיפרתי כמה פעמים, יש ספר נחמד מאוד, כתב אותו יהודי שלא מכירים אותו כל כך, ספר ההסתלקות. זה ספר נדיר מאוד. ספר שמתאר איך גדולי עולם הסתלקו מן העולם. מה אמרו ברגעים האחרונים? וכמובן שמאמר הקוצקר, שלוש מילים. תמונת השם יקיט. ובזה הוא יצא מן העולם. במילים אחרות, אותם. זאת אומרת, כל ימר הוא שאף לזה. ואולי צריך לצרף לזה את היהודי שכתב את הספר הזה, בנימין מילץ, מי שהיה שר הדואר. בשעתו הוא היה כתב חמוד מאוד, עיתונאי טוב. אז כל ימר שאף הקוצקר לדבר הזה. צריך לצרף את מה שכתוב בפרי ידר הבלזר, שבשעת מיטה מראים לאדם את הדברים שהוא התגעגע אליהם כל החיים. אסבעה והקיץ תמונתך, אני שבע מלהתבונן בתמונה של הקדוש ברוך הוא. על כל פנים, אנחנו נראה עכשיו שאותם קטעים בשפת אמת ובשם ישמואל, יש להם גם כן ניסוח דומה, אבל בטרמינולוגיה חסידית. אולי נתחיל קודם מהשם ישמואל, זה יותר פשוט. להבין עניין המתוננים. הנה בספר פנים יפות של רב פנחס מקוריץ, כתב שאותו יום שהיו מתעוננים היה יום ה-50 להקמת המשכן. יעוין שם. למעשה, מתי היה יום ה-50 להקמת המשכן? איך זה תואם את הפרשה שלך? חף באייר. 30 יום של ניסן ו-20 יום של אייר. זה 50 יום. ומה קרה בחף באייר? מה כתוב בתורה? אצלם בפרשה. כתוב נעלה הידר. ב-20 באייר, זאת אומרת, זה מתאים מאוד לפרשה, מתכוונים לנסוע, הולכים לארץ ישראל. מה הפשט? העניין. כמו שמתן תורה היה ביום ה-50 ליציאת מצרים, ובאו עד לשער ה-50, כן, כאן היו באים לשער ה-50. זאת אומרת, אם הכל היה בסדר, אז הם נכנסים למדרגה הסופית. ובשער ה-50 אין שום השגה. על כן, עד כאן היה ארון הברית השם נוסע בתוך המחנה. מה אפשר בתוך המחנה? היינו שהייתה להם עוד השגה. אך כשבאו לשער ה-50 ושם אין שום השגה, כתיב ארון ברית השם נוסע לפניהם ולא בתוכם, ששם אין שום השגה. וזאת היה להם להבין שעכשיו עומדים ברוע מעלה, והם לא הבינו זאת וחשבו שנפלו ממדרגתם ומצאו את עצמם חסרים. זה לשון עונה, מתעוננים. פשס בזבחים אמרו, עונן אין משלח קורבנותיו. מדוע? שנאמר שלמים. על מה מעיד קורבן שלמים? שאתה שלם, שנפשך שלמה לך, שאתה לא חסר שום דבר, כשהוא שלם ולא כשהוא חסר. וזאת הייתה תלונתם. כשהם אמרו, כן מתעוננים. הם אמרו, אנחנו מרגישים שאנחנו חסרים, לקחו לנו את ארון ברית השם, והם לא הבינו שלקחו להם את ארון ברית השם כהסתגלות לארץ ישראל, להיות עצמאי, לעמוד על רגליך שלך. וכן כתב בספר ברית מנוחה על הפסוק והתעבירה ובמסע ובקיבות התאבה, שהתאבו להשיג יותר ממה שיכולים להשיג לפי מדרגתם, להבין. באופן אחר, איתה בשם הבעל שם טוב, בדברי המדרש רבה, ינהגנו אלמות. על המוות, או על המות. וכאן בא משל בשט נמרץ מאוד. כמו תינוק, בשעה שאב מלמדו ללך, כשהתינוק מתקרב אצלו, הוא מרחיק את עצמו ממנו כדי להרגילו ללך, ונמצא ריחוק טובה לתינוק. כולם יודעים, כשאתה מתחיל עם הילד ללכת, אז אתה מחזיק אותו בשתי ידיים, ואולך ואולך. אחר כך אתה עוזב את שתי הידיים, ואתה נותן לו ללכת, אבל כדי שהוא לא ייפול, אתה מחזיק את הידיים בשתי ידיים, והילד בוכה. והילד לא מבין שהבחייה הזאת היא ההתבגרות שלו. כי בוודאי נוח לו יותר שכל הזמן ילגו אותו. למעשה, בנוסחה הזאת של הבעל שם טוב, נמצא כל היסוד של ריחוק ושל הסתר ושל חינוך לעצמאות. כל חינוך לעצמאות כרוך בכאבים. כל גידול, כל בגרות, גם אם כולם יודעים שאדם מתבגר פיזית, אז יש לו כל מיני מיחושים, כי העצמות מתרחבות, הכל מתרחב. גם כשהוא גדל רוחני, אז יש לו בעיה. תמיד הוא היה רגיל שלוקחים אותו, עומד, שוכבים אותו, ופתאום אומרים לו, לא רוצה ללכת. אבל לא רוצה ללכת, הוא יהיה יבלי. אז אתה נותן לו ואתה שומר אותו. זאת אומרת, גם ברוחניאס, אומרים לאדם, תתחיל להיות עצמאי, אז הוא יכול ליפול. הוא לא יודע שהקדוש ברוך הוא עומד ומחזיק אותו. והנה, במדבר היו במדרגה גדולה שהייתה להם התגלות אלוקות, וגם מאכלם היה מאכל רוחני, ולא עסקו בשום מעשה גשמי. אך זה לא היה תכלית הבריאה, ממש הניסוח של מוסר, אבל בטרמינולוגיה אחרת. כי הנשמה קודם ירידתה לעולם הזה אין מחסור לה בשום דבר, כי היא בנועם זיבליון. אם כך, אז למה צריך את כל הדבר הזה? אם לה יסוד הרוחני שבאדם היה טוב לפני זה, מה הוא צריך לרדת פה לעולם? אך תכלית הבריאה הייתה שגם בעולם הזה, העולם הגשמי, תעבוד את השם יתברך. והוא כל כך ביקש להתבטא, נכניס ביידיש את הביטוי. הדוח הרפון א', לא יודע, לתקוע את זה, לחצוב את הדרך הזאת, ודרך כל העולם לעשות רוחני. וזאת הייתה הכוונה. שיעלו לארץ ישראל ויזרעו ויחרשו, היינו, שיעסקו בדברים גשמיים, ואף על פי כן יתו את השם יתברך בתכלית עבודה. ואתה, שהיו קרובים להיכנס לארץ, היו מתחילים מן השמיים להראותם התרחקות מעט. אמרו להם, בארץ ישראל זה לא כמו במדבר. בארץ ישראל צריכים לעשות דבר עוד יותר גדול, להכניס את הנשמה בתוך העולם הגשמי. וזהו בארון ברית השם נוסע לפניהם, ולא בתוכה. מדוע? כמו האבא שעזב לרגע את הילד, ואומר לו, לא, תתחיל ללכת, נראה אותך. כדי שיתרגלו לקרב את עצמם, והם לא יבינו זאת, והיו מתעוננים. עכשיו בא מוסר לאברכים חסידיים, וזהו לימוד לצעירים, שמתחילים לעבוד השם יתברך בהתלהבות. ואחר כך נופלים מעט ממדרגתם. איזה צעק חמאס. וזה מן השמיים, שלוקחים מהם העזר האלוקי, כדי שבכוחות עצמם יעבדו את השם יתברך. וכל המניות הם גם כן מן השמיים. וצריך כל אחד לידע זאת, שלא ייפול בעצמו ויחזק את עצמו לעלות מעלה מעלה. לכן, אז איך? בבקשה.
בראשון, אם רצו,
אני לא חושב שזה אותה גישה. קודם כל נאמר במה הגישה שווה. הגישה שווה בזה שבארץ ישראל אי אפשר להיות מפונקים מבחינה רוחנית לעובדה ולשומרה. כמו שצריך את ארץ ישראל לבנות מבחינה גשמית, צריך גם את העולם הרוחני לבנות מבחינה גשמית. אז בזה הם שווים שניהם. עכשיו כך, מה קרה לשיטת בעלי המוסר? הם ידעו שבארץ ישראל צריכים להיות גשמיים וצריכים להכניס את הקדושה גם בתוך עולם המעשה. אז הם ביקשו, תן לנו חתיכת בשר, תתרגל אותנו כדי שאנחנו נבוא. אתה יודע שיש מחנות הכשרה. מה זה הכשרה? עושים הכשרות בחוץ לארץ. מה עושים הכשרות? עושים הכשרות כדי שנהיה מוכשר לעבוד בארץ ישראל את הדבר הזה. אז עשו להם הכשרה, אז הם ביקשו הכשרה. מה הוא אמר? אותו דבר. אלא שם הם ביקשו, לא חשוב, פה הקדוש ברוך הוא. אז אתה יודע, אמרו, כן, אבל זה לא נוגד, זאת אומרת, השאלה הייתה רק על השיטה. בשני המקרים הם יודעים שצריכים להכשיר את עצמם לתקופת מעבר, הסתגלות. לא אם היא עומד לצאת לפנסיה, נותנים לו חודשי הסתגלות, מה יש? הוא עכשיו יעבור למישור אחר, אז שיהיה לו את האפשרות להסתגלות. גם כאן זה היה בדיוק הפוך, הם היו פנסיונרים במדבר, והיכנסו לארץ ישראל, אבל אחד צריכים הסתגלות יותר גדולה. להסתגל מעבודה לפנסיה זה יותר קל מאשר מפנסיה לעבודה. ופה במדבר היה פנסיה, עכשיו נראה אתכם איך אתם נכנסים לארץ. אז פת אמת, הלך באותו כיוון. רק, אגב, אנחנו נראה את זה גם בשבוע הבא, וגם פרשת המרגלים. זאת אומרת, למרות שהבאתו הרבה דוגמאות של התנגשות כמעט כותבית, חזיתית, בין מוסר למחשבה בחלק מן הדברים, בפרשיות ארץ ישראל, גם חסידות וגם מוסר, הלכו בערך בכיוון אחד, אם כי כמובן בניסוחים אחרים ובהסתכלות אחרת. והנה כתיב כמתעוננים רע. ביור העניין, כי במתי לא הייתה מחשבתם להרע. מה זה כמתעוננים? הם מתעוננים. רק שרצו בחינת עץ הדעת טוב ורע כמו חטא הראשון. כן, יש פה כמובן פתיחת פנורמה אחרת לגמרי. יש בתורה למעשה שני מעגלים. יש המעגל הכלל אנושי, וזה הסיפור על אדם הראשון בגן עדן. ויש המעגל הלאומי, וזה עם ישראל ביחס לארץ ישראל. הניסיון של אדם הראשון נתקל בקשיים, וגם הניסיון של העם נתקל בקשיים. איך שלא נפרש, נוסף לאדם הראשון בחטא משהו של שיקולים נוספים, של דעת טוב ורע, של אלטרנטיבות, של התמודדות, של עבודה, של עבר. ומה יש כאן? גם כאן אותו דבר. הם רצו בחינת עץ הדעת טוב ורע שיהיה להם מה להתמודד, כי במדבר אין בעיות. ובאמת אתה אחר החטא, שנתערב טוב ורע בעולם, אין הנפש יכולה להתקן רק בכוח הבירור. שוב, יסוד קבלי חסידי, אבל באותו עיקרון, אתה צריך בעצמך לבחור, אתה בעצמך צריך לברר. וזה רמז הפסוק, גם ולא דעת נפש לא טוב, מהי גם? רק להיות, כי עיקר הרצון היה שידבק אדם בעץ החיים, תורה וחוקים ומצוות, שהוא למעלה מהשגת דעת האדם, אבל אתה אין הנפש בטוב רק לידי הדעת. ואכילת לחם מן הארץ הוא הדעת המברר בין טוב ורע, הוא בורר אוכל מתוך פסולת. כמו שכתוב בגמרא, אין תינוק יודע לקרוא אבא ואמא שתואם טעם דגן. וכן אין מרחיקים מצועת קטן, עד שאוכל כזית דגן שבלחם מן הארץ מתערב פסולת. וכמו כן בעלי חיים של גידולי קרקע וניזונים מעצב הארץ. אבל לחם מן השמיים הוא בלי פסולת. ובאמת האדם כולל כל המדרגות, כי ראית שיש צורה וחומר פשוט ומורכב, ואדם יש בו נשמה, רוח, נפש, כולל כל המדרגות. ונפש היא מדרגה תחתונה, יש בה שייכות לגוף המורכב על ידי נפש בהמית שבו. ועל זה נאמר מי יודע הוא הבן אדם האולי למעלה, פירוש שכאן המקום הדעת הוא בירור. והמן לחם שמלאכי שמיים אוכלים, והוא חומר פשוט. רק כשהשפע בא בכוח הקרקע מורכב הוא מארבע יסודות. אבל כשקיבלו מן השמיים שהוא חומר פשוט, לא היה בפסולת, לכן כתיב לבן. הוא כתיב תופל ולבן, שתפלו על המן שהיה לבן. מה זה לבן? לבן זה הצבע הבסיסי שאין לו צבע. הוא פשוט שמקבל אחר כך כל הגוונים. אבל באמת הנפש, כמובן הוא נתן פה משמעויות רעיוניות לאכילה. מה פירוש שלא היה פסולת? כשאתה אוכל, אתה אוכל היום אוכל, הוא לא לבן, מה פירוש שלא לבן, הוא לא כולו נקי. לכן אתה צריך להיות מעבדה של בירור. אבל כשאתה אכלת את המן, שהוא היה לבן, זאת אומרת, למה לא הייתה להם פעולת מעיים? כי לא היה צריך לעבוד, לא היה צריך לברור, הכל היה, נתנו להם נטו, נתנו להם מתנה, הכל ישר. וזה נאמר, נפשנו יבשה. ואמרו, זכרו את הדגן, אוכל במצרים פירוש, במצרים נעשה בירור הדעת הנ"ל. היה הכנה שיכנסו אחר כך לארץ ישראל, ויבררו הלחם מן הארץ. וזה שמאשר נאכל, שבכוח יציאת מצרים, זכרו לידע ולברר זה מאחר. אכן בדור המדבר, כתיב, אני אמרתי אלוקים אתם, והיו מוכנים להידבק בעץ החיים. והנה 40 שנה היו ניזונים מן המן שמציאת מצרים, נעשו כבריאה חדשה, וכמו תינוק יונק משני אמו, קודם שיש בו כוח להקל המאכל, לברר אוכל מתוך הפסולת. כן, בני ישראל בני שני שדיים שבזכות משה ואהרון ניזונו מלחם שמיים. אז איך הוא אמר שהמשל פה ממש כמו יניקה, שעוד לא היה בכוח לברר לחם מן הארץ. אם היו נמשכים אחריהם בתמימות, היו מתקנים כל חטא האדם, אבל הם היו מתעוננים על חוסר בחינת הבירור עץ הדעת טוב הרע שניתן להם, לכן תיקם מתעוננים בה, שהגם שלא קיבלו להרע, חס ושלום רק הבירו טוב ורע, סוף סוף בחרו במקום הזה שיש לו תערו וטוב ורע. והמן היה למעלה, אחרי כתיב לא ידעו מהו את המן אשר אכלו. בסדר, קטע הבא, אני רוצה לגמור בפסוק, כי מתעוננים רע, אמר אדוני אבי זקני, כי כל החטא היה מה שלא האמינו, כי הוא רק לטובה, וחשבו שלרעתם, מדי מה שכתב, שהקדוש ברוך הוא נתכוון לטובה, שיבואו מהר לארץ ישראל. לכן המסעות היו דחופים, וקשה שהיה יכול להוליכם בדרך נעיכם, כי יפלא מהשם דבר, אחיתה. כי ארץ ישראל זוכים על ידי ייסורים, זה לא הולך קל. לכן היו 40 שנה במדבר. אחים היו מקבלים זה המהירות באהבה, אף שהיה קשה להם ולתורך היה זה מספיק לנחול הארץ על ידי אלה איסורים, וזה היה ניסיון. לא מקילים את האיסורים על ארץ ישראל, רק אתה צריך להבין שכדי להיקלט בארץ וכדי להשתרש, ואתה צריך לעבור מסע מכשולים. אז מה ביקשו מהם? תבין את זה, תקבל את זה באהבה, ואז הכל יהיה בסדר. וכן נראה כי באמת הקדוש ברוך הוא משבח אותם, לכתך אחריי במדבר, הוא כתיב בתורה לשבע ושר אשר ויש אשר יענן ימין, אם כן קיבלו גזירת המלך. אז מה הבעיה? רק כל החטא היה מה שחשבו שהוא לרעתם, וזהו כמתעוננים רע. הם לא הבינו שהמהלך לארץ ישראל צריך להיעשות תוך כדי התמודדות. נכתיב מושכני אחריך נרוצה, נרוצה מלשון שנהיה מרוצים, היינו להיות נמשך אחר ברצון ואהבה, אפילו שהדרך הוא בתורח ומסע. מכל מקום, ברוב התשוקה לעשות רצונו יתברך, צריך להיות בטל כל הרצונות שלנו.